היי, אני צחי שרון, אני בן 38, אני סיניור אנדררייטינג ביזנס דאטה אנליסט בוויקס.
אני אביגיל לוין מסמסונג נקסט. היום אנחנו בפרק של מה בקורס, שזאת יוזמה חדשה שיצאנו איתה תחת מה בתפקיד, שהמטרה שלה זה בעצם להנגיש את התכנים השונים של קורסי הסבה להייטק. ניגע גם גם בקורסים שהם פחות טכנולוגיים וגם בקורסים שהם עם נטייה יותר טכנולוגית. והיום אנחנו נדבר על קורס הצבא לתפקיד דאטה אנליסט. אז איזה כיף שאתה איתנו, צחי. בוא נתחיל, תספר לנו קצת על עצמך, איזה תפקיד עשית קודם ולאן שאפת להגיע.
זהו, אז לפני זה אני עברתי 10 שנים בחברת HP, במהלכה החברה התפצלה וזה, אז החברה כבר לא נקרא HP איפה שאני עבדתי, אבל 10 שנים במגוון תפקידים בחברה, כשאחוז גדול מהזמן שלי שם הייתי אנליסט, בעיקר ביזנס אנליסט, של חלק מהם, כל מיני צוותים שם במסגרות שונות. זה היה לי מאוד מאוד מעניין, אבל אני הרגשתי שאני לא ממצא את היכולות שלי, זאת אומרת, עבדתי עם כלים פשוטים יחסית, עם אקסלים, עם להוריד דאטה מפה, לעשות לויזואציות מאוד מאוד יפות, אבל אני יכול לעשות דברים יותר מתוחכמים מזה, ככה הרגשתי לפחות. ולא היה לי מושג איך להגיע למצב, מזה שאני עושה דברים נחמדים מאוד, אבל שאני יכול להשתפר, לבאמת לעשות את הקפיצה הבאה, והרגשתי שאני צריך משהו שייתן לי את היכולת הטכנית הזאת. אז אמרתי, יאללה, בואו נעשה קורס.
ואיך ניגשת לעניין הזה שבוא נעשה קורס? זאת אומרת, איך הלכת ומיינת איזה קורס אתה רוצה לעשות? איפה מצאת את הקורס שאתה רוצה? איזה סוג של בירור עשית?
האמת שאמרתי, קודם כל בוא נראה מה הכי חם בשוק, ומה גם קרוב יחסית לתחום שלי, אני לא עכשיו אלך להיות עורך דין או משהו כזה, אז אמרתי, יאללה, בוא, דאב-אופס זה ממש חם עכשיו בשוק, אז אמרתי, בוא נלך, נרשם, מצאתי איזה, תרגטו אותי כמובן מיד בפייסבוק, איזה קורס דאב-אופס, נרשמתי, למדתי 30 נדמה לי, יצאתי אפילו מצטיין של הקורס, ואז באתי ו... אוקיי, פה זה נגדע, כאילו, כי יופי, אני יודע נהדר באופן תיאורטי, דאב-אופס, אני עם 10 שנות ניסיון, אני לא רוצה עכשיו להתחיל ממשרד ג'וניור של ג'וניור, אבל אין לי שום ניסיון בעצם אמיתי בזה, עשיתי כל מה שיכולתי במסגרת העבודה, אבל זה עדיין, כאילו, מפירור של פירור. אז הגעתי למסקנה
לא היה לך ניסיון פרקטי, זאת הכוונה, כאילו, עשית קורס חצי שנה, אבל לא היה ניסיון פרקטי, אוקיי. שזה תמיד הבעיית הג'וניורים, כאילו, זה תמיד סייקל כזה, אוקיי.
נכון, כן, אבל אני כבר הייתי יחסית בגיל מבוגר, אמרתי, אני לא רוצה להתחיל עוד פעם מ-0, אז בואו נראה, פשוט לא צלח שום דבר. ואז אמרתי, אבל כאילו, עשיתי עכשיו קורס, לא בא לי עכשיו לשלם על עוד קורס, כאילו, מה עשיתי בזה? זה לא הגיוני, אני ארגיש שאני פרייר כלפי עצמי. ואז תרגטו אותי עם קורס אחר שאומר, בוא תהיה אולי אנליסט, וגם אתה תשלם לנו רק אחרי מתקבלת. אמרתי, או, רגע, זה כבר נשמע מעניין.
כאילו מודל תשלום אחר, קודם מוצאים עבודה ורק אז משלמים על הקורס, אוקיי.
בדיוק, אחרי שכבר עשיתי קורס קודם, לא רציתי עכשיו להיות פרייר לשלם על עוד קורס ואולי לא יוצא ממנו שום דבר, אז אמרתי, טוב, אז בואו נשלם, רק אם אני באמת מוצא עבודה בתחום, זה כבר נשמע סביר. אז התחלתי ללמוד בקורס של מאסטר סקול בעצם.
אז הסיבה בעצם שבחרת דווקא בקורס הזה, זה לא בהכרח בגלל הסיליבוס או משהו כזה, אלא פשוט הבנת שהמודל הוא אחר וזה התאים לך יותר המודל הכלכלי הזה של לשלם אחר כך. כאילו אמרת, buy now, pay later, זה מה שאני מעניין אותי כרגע, אבל הסתכלת גם, שווית בין סיליבוסים של קורסים שונים בעולמות הדאטה, או פשוט זה היה נראה לך מעניין וקפצת למים?
עברתי על הסיליבוס, או היה נראה לי, זאת אומרת, די דומה לקורסים אחרים שעשיתי, גם ניסיתי לעשות כל מיני קורסים אחרים אונליין, בקורסרה ויודמי וכל מיני דברים כאלה, פשוט לא הצלחתי להתמיד בזה, ראיתי שכאילו הסיליבוס דומה, אבל בין לי של קורסרה זה כאילו אני יושב לבד מול המחשב, או שאני לומד, או שאני קולט, או שלא.
היית צריך את התמיכה האנושית, ומישהו שנותן לך משימות, ואתה אחרי באמת גם לבצע אותם.
בדיוק, אם אין לי פנים שאני רואה אותם שאמרו לי, למה לא עשית את הטאסק, אז אני לא אעשה אותו פשוט, כי כזה אני.
זה הקושי של
אנושי.
כן, כן, זה הקושי של קורסי אונליין. אני גם התחלתי כל כך הרבה קורסים, ונראה לי אחרי שיעור אחד, זהו, שם זה נשאר. אז כן, מישהו איזושהי אחריות אישית, כן. אוקיי, אז התחלת את הקורס של מאסטר סקול, מה בעצם למדת בקורס? מה בכלל הפריימוורק של מאסטר סקול? כי אני יודעת שהם נותנים לא רק את הידע הטכני או המעשי, אלא גם דברים מסביב, אז קצת תכניס אותנו לפרימוורק בצורת עבודה של ה... של ה...
כן. הקורס עצמו הוא כאילו קצת, חלק ממנו מתנהל באמת כמו קורסים אחרים של יודמי וקורסרה וכאלה, יש מערכת אינטראקטיבית שאני יושב ולומד, אני כן חייב להגיד שבשונה ממערכות אחרות, שבאמת זה הרבה יותר אינטראקטיבי, זאת אומרת יש לי הרבה יותר תרגול תוך כדי הלמידה, שאני ממש צריך לחשוב ולעשות דברים כאלה.
אבל הלמידה היא עצמית בעצם? זאת אומרת,
אבל הלמידה היא עצמית.
אוקיי, אוקיי.
אבל מעבר הלמידה עצמית יש עוד שני מרכיבים שונים. קודם כל, פעם בשבוע יש זום, זאת אומרת זה שיחת זום, אני חושב שפעם זה היה פנים בלפנים, היום זה הכל אונליין, שגם או מלמדים את החומר, או מביאים כל מיני אנשים מהתעשייה, זאת אומרת, אני זוכר שהביאו לנו, אחי, אני זוכר, הביאו לנו אנליסט מקבוצת כדורגל כלשהי, שהוא מנתח את הביצועים של הקבוצה, ואומר, אוקיי, הדברים שאתם עושים פה, זה מה שאני עושה היום, רק בקנה מידה קצת יותר גדול, ועם עולם תוכן, מעניין להלאה, כאילו, אז אתם יכולים להגיע תפקידים כאלה, זה היה כאילו, ממש שיחות מעניינות.
נתנו לך דיבור פרקטי עם אנשים שכבר עושים את התפקיד בפועל.
כן, okay. גם זה, וגם חזרה על החומר, הסברים, אם יש לי מישהו שאלות, זה אחד לשבוע כולם ביחד. עכשיו, הדבר הזה הוא נחמד לא רק כי באמת מסבירים את החומר, או לא עשים לי אותו עוד קצת בשבילי, אני גם רואה שיש עוד עשרות או מאה ומשהו סטודנטים מסביבי, שלמדו בשבועיים האחרונים את אותו דבר שאני למדתי בשבועיים האחרונים. בוא נזה מגניב, אני לא לבד פה, יש לו קבוצת וואטסאפ ואני יכול לשאול אותם שאלות. אז זה מאוד מאוד הבדל גדול מללמוד את זה בקורס אונליין אחר כלשהו.
הבנתי, אז איזשהו מודל כזה היברידי, של אתם לא נמצאים כולכם בכיתה ועכשיו כולנו לומדים ביחד את השיעור, אלא כל אחד בקצב שלו, בבית שלו, צריך לעמוד באיזשהם יעדים שבועיים, ונפגשים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, to review את מה שלמדתם, וגם להתייעץ, גם לשאול, גם לא להרגיש לבד. אוקיי, זה מודל מעניין, מדהים, שאני פחות מכירה.
ורגע רציתי עוד משהו חוץ מזה, גם יש מטלות עוקבות, כאילו כל שבועיים, שלושה שבועות, יש מטלה שצריך להגיש לבן אדם אמיתי, כאילו מישהו שאני יכול אחר כך להתכתב איתו בסלק, הוא אומר לי, עשית את זה ואת זה לא בסדר, אני אומר לו, אוקיי, אני מחזיר לו, מתקן, הוא מחזיר לי, כאילו אשכרה בן אדם שאני יכול לדבר איתו ותעס איתו, להגיד, אחר כך לדבר עם החבר'ה, בוא נעזה, קטל אותי בעבודה, יש לכם מזל אם לא תגיעו אליו.
באונגוינג היה לך עם מי להתייעץ? זאת אומרת, יש לך עכשיו בעיה ספציפית, אז אתה פונה למישהו מהמדריכים של הקורס, או שאתה פונה לאיזשהו פיר, זאת אומרת, מה קורה בסוף הקושי שאני רואה בלמידה עצמית לבד בית, זה שאתה נתקע באיזשהו משהו, ואתה לא מברר אותו בדיוק באותו רגע, ואז אתה כבר שוכח, ואז זה כבר זה לא קורה. שאלה אם יש לך איזשהו מענה מיידי לשאלות שקורות עכשיו, כשאתה יושב עכשיו ועושה את המטלה או את השיעור.
כן, זה בטוח, זאת אומרת, עוד פעם, בגלל שלומדים קבוצה גדולה, שלומדים, אבל בגלל שיש את המטלות האלה כל שבועיים, אז כולם חייבים לעמוד בקצב של כאילו אותו דבר, אז אני יודע שאם אני לומד משהו, אז אחרים עשו את זה כמה ימים לפניי, או כמה ימים אחריי, או משהו כזה, אז בטוח מישהו שאח, בוואטסאפ, בסלק, במשהו, מישהו כבר שאל את זה, אם לא, אני יכול לשאול, והמדריכים עונים, זאת אומרת, ענו לי גם בסופי שבוע, כי לא כולם שם ישראלים, זה היה כאילו מאוד מאוד נוח בדבר הזה. לא קרה שחיכיתי יותר מכמה שעות לתשובה של משהו שלא ידעתי. לא קרה.
אז בוא ניכנס שנייה, למה לומדים תכלס? מה זה קורס דאטה אנליטיקס, דאטה אנליסיס? מה לומדים? מה התוכן? מה זה התחום הזה? יש לנו איזה פרק או שניים בפודקאסט, אבל בכל זאת אין לנו ככה במשפט מה זה התפקיד הזה.
אוקיי. תחום של האנליסט הוא מאוד מאוד רבגוני, אני מניח שאומרים את זה על כל תחום שיש, אבל זה באמת נורא. זה נורא קיצוני פה, זה יכול להיות מלחקור כל מיני כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה בכל מיני כלים טכנולוגיים שונים, להביא תובנות או להביא טרנדים או להציג אותם, לראות איך מציגים את זה להנהלה או לסתם דברים, או כדי לעשות פולו-אפ, לראות שדברים ממשיכים לעבוד כמו שצריך, זה באמת מכיל עולם שלם.
זאת אומרת, אם אני שם את זה במשפט, זה ניתוח דאטה עסקי, או בעיקר עסקי או פרודקטי של החברה, מתוך מטרה לראות מה עובד ומה לא עובד, ומה צריך לתקן, ומה לא צריך לתקן, מה צריך להשאיר, ולראות מגמות בעצם. אני הבנתי נכון את התפקיד?
אחוז גדול ממנו לפחות, כן.
אוקיי, סבבה. לראות מגמות ולהוציא תובנות עסקיות או פרודקטיות, כאילו עניינים
שאתה נכון, תלוי באיזה תחום זה, כן.
איפה אתה נמצא, אוקיי, בסדר. אז מה לומדים בעצם בקורס?
הקורס הזה ספציפית הוא מתחיל באמת ממש מהבסיס של הבסיס, מאנשים שלא יודעים מילה אחת לתכנת, יודעים להדליק את המחשב. אז הוא ממש מלמד מהבסיס של שפת פייתון, שזה השפה העיקרית שמשתמשים בה בקורס, זאת אומרת ממש איך עושים Hello World, איך רושמים למסך ודברים כאלה, והוא מגיע בסוף גם לאספקטים של Machine Learning, וכל מיני דברים, ממש ממש התחלה של נגיעות של Data Science, שזה כבר תפקיד אחר מורכב יותר.
וואו, אני חשבתי שזה יותר בכיוון של Excel ו-SQL ודברים כאלה, אתה אומר שממש לומדים לתכנת.
כן, ממש לומדים איך לגשת לדאטה בכלים תכנותיים בפייתון, לומדים גם SQL, אקסל לא לומדים, זה ציפייה שנדע את זה מהבית, או שלא, גם זה בסדר. SQL אבל גם, זאת אומרת, לומדים איך לעשות את רוב הדברים האלה גם ב-SQL,
לא את הביזואל הרצמה, אבל כן. אז SQL למי שלא מכיר, זה בעצם שפה שמאפשרת לתשאל דאטאבייסים. אני אשאיר את זה ככה, מי שרוצה ללמוד יותר לעומק, שיגיע לאיזה סדנה אצלנו בקהילה או לקורס, כי זה באמת עולם תוכן שצריך ככה להכיר את המושגים.
נכון. וגם לומדים קצת ויזואליזציות בטבלו וכל מיני דברים כאלה, כלי שפשוט לוקח את הנתונים ומראה אותם יפה בגרפים שונים, בעיקר אבל לומדים את זה בפייתון, זאת אומרת רוב העבודה היא נעשית בפייתונית, וזה נחמד ומעניין. עכשיו זה חלק אחד הטכני של הקורס.
אוקיי.
אחרי שמסתיים הקורס, או ממש לקראת השלבים האחרונים שלו, חצי שנה למדנו, היה נהדר, מתחיל החלק השני של קרייר אקסלרייטור. אני יכול לספר על עצמי, אני לקראת סוף הקורס, הרגשתי שאני תותח אמיתי, אוכל את כל הטסקים בלי מלח, זה שידעתי קצת פייתון לפני, עזר לי ממש קצת בהתחלה, אז היה לי כאילו, הרגשתי פור כזה, וחבל על כל חברה שלא לוקחת אותי, מיד היום הם מפסידים מלא כסף, אז שלחתי מלא קורות חיים, כמובן שאף חברה לא חזרה אליי, או שבודדות חזרו עם סורי, אבל נוט סורי, ואז התחיל השלב הזה של הקרייר אקסלרייטור, בעצם המטרה של הקרייר אקסלרייטור זה לעזור לכל הסטודנטים, למצוא עבודה, להתקבל לעבודה, שהאינטרס פה הוא של החברה עצמה, זאת אומרת, אנחנו לא משלמים להם עד שאנחנו לא מוצאים עבודה, אז יש להם אינטרס לעשות את זה ממש כמו צריך, ולשבת ולהשקיע, ואנשים באמת עבדו עם זה במהלך חודשים עד שהם מצאו עבודה.
מה באמת נתנו לכם במסגרת המעטפת הזאת?
זאת אומרת, זה מתחיל ממש מהבסיס של איך לכתוב את קורות החיים, איך לענות לשיחת טלפון של, היי, רציתי לעניין אותך באיזה וזה וזה, או קיבלתי את קורות החיים שלך, בוא נספר לך על המשרה, איך לגשת לרעיון, איך להתכונן לרעיון טלפון, איך להתכונן לרעיונות בתחומים שונים, מקצועיים, לא מקצועיים, איך להפיץ את קורות החיים שלי לאנשים ולאיזה משרות רלוונטיות, וממש, זאת אומרת, מעטפת מאוד מאוד רחבה ועשירה של איך למצוא עבודה.
גם החברה עצמה, יש לה אקסס גם לתפקידים, זאת אומרת, בעצם זה שאתה עובד דרך מאסטר סקול, יש להם אקסס לחברות שמגייסות ולתפקידים פתוחים,
כן, כן,
זה
כן,
גם
כן,
היה...
כן, 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 כן. זאת אומרת, אני לא הייתי צריך את זה, אבל אני יודע שאחרים, היה כל פעם, אוקיי, חבר'ה, נפתחה לנו משרה מזה וזה וזה, בואו שלחו את הקורות חיים אליי, אני כבר אעביר להם. זה ממש, זאת אומרת, יש חברות שבאות ומדברות עם מאסטר סקול, כי הן יודעות שהן מעבירים קורסים, והן מעדיפות את המצטיינים שלהם או את הסטודנטים שלהם, ויש ממש קישור, הם מאוד מאוד חזקים בהרבה חברות, כאילו, הרבה חברות מקושרות בתעשייה.
הבנתי. ואתה אומר שזה היה ליווי צמוד ברמה של, היה לך מישהו אחד dedicated שעבד רק איתך, או שפשוט היה לך מין כזה לוז של השבוע אתה צריך להעביר את הקורות חיים, ועושים ריוויו ומחזירים, זאת אומרת, מה היה צורת העבודה?
איך שהתחיל הקרייר אקסלרייטור, אז כבר בשבוע השני שם באמת עברנו לקורות חיים, שאלו מי רוצה להראות קורות חיים לדוגמה, אמרתי את שלי, בטח, נו, כי אני מלך העולם. ואז אמרו לי, אוקיי, צחי, הסיבה שחברות לא חוזרות אליך, זה כי קורות חיים שלך פשוט נראים גרוע, תתקן את זה וזה 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 וזה. ישבתי בבית, תיקנתי, שלחתי לחברות
לריוויור. מה זה היה תתקן? מה תיקנת? אם כבר ניתן איזשהו טיפ על קורות חיים, זאת אומרת, מה היה הדבר המהותי שהיה טעות אצלך וששינית?
גם לקצר דברים, זאת אומרת, בגדול, מי שמסתכל על הקורות חיים זה הנציגת HR או המנהל גיוס, והם מחפשים לראות כמה שיותר מהר את הבאזוורד שהם מחפשים. הייתי צריך להבליט את זה שאני יודע SQL, שאני יודע פייתון, שעבדתי את הניסיון שיש לי. זאת אומרת, לא הייתי צריך להוסיף תוכן, אבל פשוט לעצב אותו לגמרי אחרת, כדי שמי שמסתכל על המסמך, מאוד מראה, בוא נעור, חייבים לקחת אותו עכשיו, להתקשר אליו.
הבנתי. אז משהו ששכחנו לציין, הקורס בעברית או באנגלית?
וואי, נכון, לא אמרנו את זה. הקורס הוא לגמרי באנגלית, כולו, כי גם לא כולם שם באמת יודעים עברית, וגם התכנים, מצפים גם אחר כך שנעבוד בחברות באנגלית.
כן, אבל הפיר זה בינלאומיים, זאת אומרת, גם וגם, יש גם מקומיים וגם בינלאומיים, זה פתוח כזה לא רק לישראלים.
הקורס שאני ספציפית עשיתי הוא רק של ישראלים, אבל גם בקרב הישראלים הם כאלה שלא יודעים עברית. הרוב כן, לא כולם. אז כשמדברים בינינו זה כאן לרוב בעברית, אבל התוכן עצמו גם מצפים אחר כך שנלך לעבוד בהייטק, רוב העבודה היא במלא באנגלית, זאת אומרת, צריך גם לשפר את רמת האנגלית שלנו, יש פה אג'נדה מאחורה.
הבנתי, אז זה חשוב לדעת את זה, לאנשים שמאזינים. עכשיו, עוד נקודה שהיא נורא חשובה, אם זה חברה שבעצם מרוויחה כסף רק אחרי שאתה מצליח למצוא עבודה, היה איזשהו סינון מקדמי בשביל להתקבל?
כן, יש לפני זה היו ראיון ושיחה ואיזושהי... חלק הראשון של הקורס, זאת אומרת, השלבים הראשונים בפייתון, לומדים, למדנו אותם כבר עוד לפני כשהקורס התחיל, רק כדי לראות שבאמת אנחנו הצלחנו לעשות את זה ולהבין דברים. האמת שגם רציתי להוסיף קודם, שתוך כדי הקרייר אקסלרייטר עצמו, אז גם כמו שאמרתי, היה לנו להגיש את הקורות חיים ולדבר ודברים כאלה, וגם היה ליווי צמוד שלי, זאת אומרת, אמרתי להם, חברים, יש לי ראיון בוויקס שבוע הבא, אני הולך לדבר עם, והיה לי מבחן SQL. אז אמרו לי, אוקיי, טוב, בשביל המשחק SQL, תיכנס לאתר הזה והזה והזה, תתחיל לענות על השאלות שם, צריך עוד, תפנה אלינו, ייתן לך עוד שאלות. לקראת זה, בוא נראה אם יש לו מישהו שמכיר את זה, או למישהו כבר עשה את המבחן הזה, יכול לתת לך טיפים, לא להגיד לך את השאלות, אבל להגיד לך להתכונן. ממש ליווי צמוד, זה הגיע למצב שהיא... כן. אשתי שאלה אותי, תגיד, אתה הסטודנט היחיד שם? כאילו, איך זה שמדברים איתך כל יום אנשים ממאסטר סקול? זה לא סביר מה שקורה פה. כן. אין לי הסבר, אבל זה מה שקרה.
מגניב. ודיברנו שנייה, אמרת על הקורס הקודם שעשית בדאב-אופס, שלא הייתה עבודה פרקטית ולכן לא הצלחת להתקבל. פה זה אותה סיטואציה, זאת אומרת, העבודה הפרקטית הייתה משימות בית, אבל לא באמת הייתה לך עבודה... כאילו, לא הייתה לך עבודה, לא באת עם ניסיון, ספציפית אתה כן באת עם ניסיון מעולם תוכן אחר, אבל לא, לא כן, באת עם ניסיון, אז הם פתרו את זה באיזושהי צורה, או שפשוט בגלל שהיה ליווי כזה צמוד, היה לך יותר קל למצוא את העבודה הפעם?
אני מניח שזה גם וגם, זאת אומרת, זה שהיה לי ניסיון בתחום יחסית קרוב, בפועל אגב לא היה כמעט שום קשר, אבל בקורות חיים זה נראה נהדר, לימדו אותי איך לעצב את זה שזה נראה נהדר. כן. אז זה באמת, אולי נתן לי את הבוסט הראשוני להתקבל, אבל לעבור את הרעיונות זה אך ורק מהליווי צמוד. זאת אומרת, אם לא היו אומרים לי לאן לגשת ואיך ללמוד ואיך להתארגן, לא הייתי עובר את הרעיונות עצמם. אולי הייתי מגיע אליהם, אבל לא הייתי עובר אותם.
אז הקושי הזה של בעיית הג'וניורים עדיין היה קיים, אבל you hacked your way around it. מגניב.
הליווי מאוד עזר.
אז עכשיו, מי שמאזין לפרק ותוהה אם הוא מתאים או לא מתאים, גם לתפקיד וגם לקורס הזה, אולי אתה יכול קצת לנסות לחשוב למי זה יותר מתאים, למי זה פחות מתאים. לא את התפקיד, סבבה, החלטתי שזה עולם תוכן שמעניין אותי, הקורס הספציפי הזה, המבנה הזה של קורס. אני למשל נגיד גרועה בלימוד עצמי אונליין, אני חייבת לשבת בכיתה עם אנשים, אז נגיד, לי אולי זה יהיה פחות יתאים, אבל יש לך עוד איזה אלמנטים של אנשים שצריכים לשקול, האם זה פחות או יותר יתאים להם?
אני חושב שאנשים... אולי אנשים שהם יותר מדי free spirit, שאוקיי, אני אלמד בקצב שלי וזה, ואני לא יודע, אולי לא מתחשק לי ודברים כאלה, הם לא מתאימים, כי פה באמת יש לוז שצריך לעמוד בו. זאת אומרת, אם לא עמדתי בקורס, לא הגשתי את המטלות בזמן, כן, יבואו, יבדקו מה קרה, יתנו לי הערכה ודברים כאלה, ישבו איתי, יעזרו לי. אבל בסופו של דבר יש פה לוז, יש פה קבוצה שצריכה להמשיך ביחד, אז אנשים שבאמת כאילו, זה לא הקטע שלהם, אז זה לא ילך. מעבר לזה אני לא חושב, זאת אומרת, באמת השילוב הזה של גם הלמידה העצמית, אבל גם התרגול הקבוצתי, הוא ממש כאילו נתן לי פה את הבוסט שהיה לי לעומת כל קורס אחר אונליין שעשיתי.
הבנתי,
ולעומת זאת גם קורסים פרונטליים, אז פה אין את זה, אין לי את המחויבות של להגיע פעמיים בשבוע לכיתה כלשהי וללמוד, לא, אני לומד, היה לי ילד קטן, אז הייתי בעצמי בחופשת לידה בבית, למדתי בערב, למדתי בשבת, כל מיני.
צריך משמעת עצמית. זאת אומרת, יש פה שילוב של צריך משמעת עצמית מצד אחד, אבל מצד שני יש לך את האפשרות הגמישות הזאת של לעשות את זה בזמנים שנוחים לך. אמרתי, זה קורס של חצי שנה, וזה נפגשים פעם בשבועיים, אבל הלימודים עצמם זה למדת כל היום, או שאנשים יכולים לשלב את זה עם עבודה, זה... מה המודל? זאת אומרת, זה עוד איזה שהוא רסטריקשן, אם יש לך עבודה, אתה יכול לעשות את הקורס או שאתה צריך לעשות רק את זה?
זה מאוד תלוי, זאת אומרת, אני לא חושב... אני עבדתי במשרה מלאה תוך כדי, אבל כמו שאמרתי קודם, הרגשתי שאני מאוד מבוזבז במשרה, עשיתי אותה כבר ממש בעיניים עצומות. אני לא יודע אם זה מתאים לרוב האנשים במשרה מלאה 100%, מצד שני, הקורס עצמו הוא לא בהכרח משרה מלאה 100%, זאת אומרת, אפשר לשלב אותו עם... אחוזים כלשהם של משרה. זה, גם אמרתי קודם, אני ידעתי קצת פייתון בשלבים הראשונים של הקורס, זה גם עזר לי מאוד. גם היה לי זמן להתכונן לקורס עצמו, אז הכנתי את עצמי ועזרתי כאן לעצמי כמה שאני יכול.
אז זאת אומרת, זה נורא תלוי בן אדם. זאת אומרת, זה לא כמו קורסים של חברות אחרות, שעכשיו זה חצי שנה, ששמונה שעות אתה לומד, ובערב אתה עושה שיעורי בית.
בדיוק, זה לא מבוקר עד ערב, ממש לא.
זה לא מבוקר עד ערב, אוקיי, סבבה, בסדר. אז כן צריך, אוקיי. שאלה נוספת. איך עמד הקורס ביחס לציפיות שלך? זאת אומרת, הגעת עם איזה שהן ציפיות לאיך שזה יהיה, ואיך זה היה ביחס לציפיות? מעבר זה שבסוף מצאת העבודה וזה נהדר, אבל כאילו היו איזה שהן פערים לכאן או לכאן, לחיוב ולשלילה, לא משנה. אולי לא היו לך ציפיות בכלל. דווקא בגלל שעשית עוד קורסים, זה דווקא מעניין לשמוע דווקא ממך.
כן, זה נכון. האמת שהקורס הוא בגדול עלה על ממש רוב הציפיות שלי, החלקים, באמת אמרתי שבחלקים האחרונים של הקורס כבר הגענו לנושאים באמת מתקדמים של ממש כמו בהתחלה של דאטה סיינס ודברים כאלה, שם הרגשתי שזה היה, זה כאילו כבר היה סטרץ' יותר מדי. כאילו ניסו לדחוף לנו עוד ועוד ועוד, ואני, זאת אומרת לי, אני חושב שהייתי בין כאילו המתקדמים בחומר, כאילו זאת אומרת, הייתי מוקדם יחסית בלוז, לעומת אחרים שידחו את זה כאילו נגיד כמה ימים אחריי, כל דבר, וזה היה קשה, ראיתי עם הלשון בחוץ, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי.
כן,
זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי, בשלבים האחרונים. לעומת ההתחלה לפחות שגם אולי לי באופן אישי הייתה קלה, אני לא יודע אם לאחרים, אז קצת קשה לי להשמות.
האם אתה מרגיש שהקורס גם הכין אותך לתפקיד בפועל? נכנסת, אני נגיד למדתי משפטים, למדתי 3.5 שנים, יום אחרי שסיימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד כיועצת משפטית, לא היה קשר בין מה שלמדתי לבין איך שהעבודה שלי הייתה נראית ביום יום. היה באמת חסר לי איזשהו תיווך. מבחינתך אתה מרגיש שכאילו הקורס זה מה שעושים ביום יום בתפקיד, או שגם היה פה איזשהו תיווך, כאילו שהיום יום נראה אחרת?
כן, היה פער. אצלנו זה מי ש... זאת אומרת, בספציפית במקום, בצוות שלי, בעבודה שלי, כמעט כל הדאטה, או כאילו כל הדאטה אנליסטים עובדים אך ורק עם SQL, ולא עם פייתון. והקורס עצמו דווקא היה רובו פייתון ומעט SQL. עכשיו, אני רציתי, באתי, אוקיי, יאללה, בואו נעשה דברים בפייתון. המנהל צוות, כאילו זה שבדק אותי, שעזר לי, אמר לי, תשמע, אני לא יודע פייתון, כאילו, אתה יכול לעשות דברים, אין לי איך לבדוק אם מה שאתה עושה זה טוב. אמרתי, אוקיי, אבל אני לא מבין כלום בעבודה, אני לא יכול לעשות דברים בלי שתבדוק אותי. אז אני צריך לחזור לעשות הכל ב-SQL. מצד שני, אני יודע שמקורות אחרים, בתוך וויקס, זה ממש לא ככה. אז זה מאוד מאוד תלוי בצוות הספציפי שנופלים בו.
אז איך השלמת את הפער? אז כן, היה לך פה איזשהו פער, איך השלמת אותו? היה לך כלים להשלים את זה?
כן, זאת אומרת, מכל הקורסים, מכל התהליך של הקרייר אקסלרייטור, כן, ישבתי שם על SQL, ידעתי לאן לגשת כדי לשפר את ה-SQL שלי, זה לא הייתה בעיה מאוד גדולה. היה עדיף אם הייתי עושה את זה יותר בקורס. אני חושב שאגב, מאז הם באמת רחיבו קצת את הקטע של ה-SQL בקורס, כי קיבלו את הפידבק הזה מעוד סטודנטים, לא רק ממני.
זה האמת היא שאלה הבאה שלי, של מה היה חסר לך בקורס, אז עכשיו בעצם ענית גם, סגרת גם את הפינה.
על הדרך.
כן, עכשיו אם מדברים על עלויות, אז היתרון הגדול מאוד שנשמע בקורס הזה זה שאתה לא משלם כל עוד אין לך עבודה, שזה נהדר, אבל once אתה מתקבל לעבודה, כמה זה עולה, מה מודל התשלום, איך משלמים פעם אחת, כאילו משכורת או שנה, איך זה עובד?
האמת שכמה זה עולה אני לא יודע, כי אנחנו היינו בפיילוט, הייתי ממש בקורס הראשון, ואני יודע שהמחירים השתנו מעט, אני באמת אין לי מושג כמה זה עולה היום. אני כן יכול להגיד על אופן התשלום, זאת אומרת, הם שואלים אותי, נגמר הקורס, היי. צחי, מייל חודשי, היי צחי, האם מצאת עבודה? כן, לא, כן? סבבה, שלחנו כמה אתה מרוויח, שלחנו בבקשה צילום של התלוש שכר שלך לאימות. זהו, אתה נותן להם אישור, תקבולי מהמשכורת כמה אחוזים שאתם צריכים, עד סכום מסוים.
הם ניקו לך ישר מהמשכורת?
כן.
וואו, איך עושים את זה? מעניין.
ישתם נותנים להם הרשאה, עד סכום מסוים, לגבות מהמשכורת, זהו.
וואו, ממש זה כיס אפילו לא עובר אצלך בבנק, זה ישר מגיע אליהם.
כן, זה כאילו, עבר הכל מעל הראש שלי. כן, לא, כאילו שום נגיע אליי, הכל מבוסס על אמון, כאילו, סבבה, אני, אם אני מצאתי עבודה או לא, הם מאמינים למילה שלי.
כן, 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 הבנתי, וואו, ממש מודל מעניין. טיפ אחרון לסיום.
התפקיד זה התפקיד הכי מעניין בעולם, באמת, תפקיד נהדר, כאילו אפשר לקחת אותו לכמעט כל מקום שרוצים, אבל למי שרוצה להתקבל לעבודה, שזה ענייננו כאן, אני ממש ממליץ לתרגל כמה שיותר, זאת אומרת, הלימודים והכל זה נחמד, כשמראיינים, קל מאוד לשים לב מי יודע את זה רק תיאורטי, ומי תרגל כמויות אדירות של שעות בבית, ישבה מול המחשב וקראו עד שיצא אשן מהמסך. ממש לתרגל בטירוף, זה עושה את כל ההבדל בריאיון, באמת.
יופי, אז תודה רבה צחי, זה היה מאוד מעניין, בכלל מודל ממש מעניין של מאסטר סקול, עוד לא שמעתי על מודל כזה, אבל לא יודעת, עכשיו שאנחנו עושים את מה בקורס, אולי אני אחשף למודלים חדשים של חברות שונות, וגם מי שרוצה להתייעץ בנוגע לקורס הזה, או לקורסים אחרים של מאסטר סקול, אני אתן להם גם לפנות אליך, נכון? אני נשים
בכיף. את
המוזמנים לפנות בלינקדין, בפייסבוק, וזהו, אז תודה רבה על הזמן.
בשמחה, שמחתי לעזור.